החכם השבועי. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים. כן חברים, כל ישראל חברים. מביא לנו איזו אישיות שהיא החכם השבועי שלנו. מה העניינים אלי ברקת?
היי, אלן אלן.
נו, איך הולך? מה המצב?
וואלה, ברוך השם, נהדר.
היה נחמד לראות אותך בכנס של המסורתיות.
כן, מרגש. כל כך הרבה מסורתיים במדינת ישראל.
כן, זה פשוט רציתי לקנות מסור. אז מי חכמנו?
אני אגיד לך, זה טיפה מורכב. השבת, ג' בשבט, זה יום פטירת של מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף. אבל דיברנו עליו בעבר.
וגם אני אדבר עליו היום בסוף התוכנית, עם אבישי בן חיים, שהגענו ביום הזה בצורה ממוזלת ביותר לסוף הספר שלו על מרן הרב עובדיה יוסף. ככה שמבחינת מרן אנחנו מכוסים.
אז אין מקרים. אז אני מקדיש את החכם השבוע לחכם שמואל דמדינה, המערשדם. הוא ראש הישיבה הגדולה בסלוניקי. הוא נולד ב-1506 בסלוניקי. סלוניקי הייתה קהילה יהודית גדולה של כ-20,000 יהודים. רוב תושבי סלוניקי היו יהודים. היה מיעוט גדול של מוסלמים טורקים ומיעוט גדול של נוצרים יוונים, אבל רוב סלוניקי זה יהודים. כמה שנים קודם לכן, ב-1492, מגורשים היהודים מספרד, אחרי זה מפורטוגל, ב-1510 מנפולי, והסולטן הטורקי ביזיד השני מפרסם פרמן, צו שלטוני, שמורה לכל המושלים של האימפריה העות'מאנית לקבל את היהודים בזרועות פתוחות, ורבים מהמגורשים מתיישבים בסלוניקי. לסלוניקי מגיע החכם המקובל יוסף טייטצק. הוא נחשב גדול הדור של אותו הדור. הוא מקים ישיבה גדולה בסלוניקי ועומד בראש הקהילה הפורטוגזית שם. לומדים אצלו גדולי עולם של אותו הדור. חכם משה אלשיך הקדוש, מרן החכם יוסף קארו, החכם המקובל שלמה אלקבץ וחבר הפיוט של אחד הודי. ורבים מתלמידיו עולים לארץ ישראל ומחזקים את היישוב היהודי בצפת, וכל הסיפור של הקבלה בצפת בעצם מגיע משם.
מעניין.
בין תלמידיו החשובים גם חכם שמואל דמדינה. הוא בתור ילד התייתם מאבא שלו ואח שלו הגדול דאג לו. כבר בגיל 25 הוא עמד בראש ישיבה בסלוניקי ושימש אב בדין.
וואו.
בגיל 40 החכם יוסף טייטצק נפטר, והוא נכנס בנעלה ושימש סמכות הלכתית בחירה ליהודי האימפריה העות'מאנית. הוא התדיין עם גדולי דורו, חכם דוד בן זמרה, חכם בצלאל אשכנזי, חכם יוסף קארו, חכם יוסף בן דוד אבן לב. קיצר, הוא היה האב של כל החכמים. בישיבה שלו הנהיג שיטה ייחודית, והוא עודד את תלמידים ללימוד עצמאי וחשיבה ביקורתית. והתלמידים ישבו איתו בבית הדין, איך למדו הלכה? מתוך זה שאתה יושב בבית הדין ורואה מה פוסקים. ככה אתה לומד. שניים מתלמידיו החשובים זה חכם מנחם דילונזנו, בעל השתי ידות, וחכם אברהם דיבוטון, בעל הלחם משנה. וגם למדו אצלו סוחרים, רופאים, אנשי מדע. יש לו ספר שנקרא שוט המערשדם, שהבן שלו קיבץ את התשובות שלו. יש שם 956 תשובות. משאלות שיפנו אליו מכל רחבי העולם, ופסיקותיו השפיעו על דעות רבים אחריו עד ימינו. הוא נודע כאוהב שלום ורודף שלום. הוא עמל להשכין שלום בין הקהילות והעדות השונות בסלוניקי. לא ידעתי, אבל בסלוניקי היו כ-30 קהילות נפרדות. כל ארץ מוצא היה לה את הקהילה שלה שהתקבצה שם בסלוניקי.
מה, הוא לא אמר להם, מה זה שיח הזהויות הזה? בואו כולנו נתאחד, נהיה סלוניקאים יהודים.
זה באמת, בדיוק כמו, הפוך, הוא הורה לכל עדה ועדה להחזיק את המנהגים המקודשים שקיבלו מאבותיהם מדור לדור.
מעולה.
הוא התנהג במרץ לכפייה מצד עדה תקיפה ששאפה להשליט מנהגיה על חברתה. זה לא רק בארץ, זה גם בסלוניקי לפני, לא יודע, 400 שנה, אותו דבר. בחייו עברו עליו תלאות רבות, שני חתניו.
ברור, ברור שאם כל עדה תשמור על המנהגים שלה, יהיה פה יותר נעים, יותר טעים ויותר מעניין. וכל אחד יוכל להרגיש חופשי לכבד את הוריו בדרכו ובסגנונו. וגם יש כאלה שהם דאבל סיידד, אחד מעדה כזאת, אחד מעדה אחרת. זה רק מכפיל את הכיף.
נכון. בגיל 74, ב-1500, יצא לאור עוד בחייו, הקרח ראשון בספר פסקיו, פסקי הגאון שמואל במדינה, ו-30 הדרשות שלו נאספו על ידי הנכד שלו, חכם שמעיה במדינה, ויצאו לאור רק אחרי פטירתו בספר בן שמואל. ויש איזה מעשה ניסים שקרה לו, שהוא הגיע לגיל 80, וכאילו מעשה ניסים ממש מרגש. הוא הרבה שנים היה מרכיב משקפיים. ועם השנים הראייה שלו הלכה ונחלשה, וכשהוא הגיע לגיל 80, הוא היה צריך להתכונן לשיעור היומי שלו, והנה חשכו עיניו, הוא לא מצליח לקרוא בכלל, הוא התעבר, גם משקפיים לא מועילות. ובצער שלו הוא ביקש מהתלמיד שלו להקריא לו את הגמרא, כך הוא התכונן לשיעור שלו, אבל כשהוא חזר לבית שלו מבית המדרש, הוא פתח שוב את הגמרא, ולהפתעתו אורו עיניו, הוא חזר לראות כמו כשהוא היה ילד, ועד יום פטירתו הוא לא יצטרך יותר משקפיים.
וואו! וזה לפני ניתוחים בלייזר, לפני קרולינה למק, לפני כל אלה.
בגיל 80 האדם נולד מחדש.
מדהים.
כן. הוא נפטר ביום ב' בחשוון, 1589, שיוצא יום שישי, לפני 432 שנים. הוא קבור בעיר סלוניקי. מעניין של המצבה שלו, יש רק פסוק אחד. שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. זאת אומרת, היסוד שלו זה שלום.
איזה יופי. יש לך איזה דבר חוכמה ספציפציף?
כן, דרוש לצדקה מתוך הספר בן שמואל, שיצא במנטובה ב-1622. מתחיל מפסוק מספר בראשית. זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. מה זה כשאומר זה? זה ספר תולדות אדם. מה זה הזה הזה? וכך הוא כותב. זה ספר תולדות אדם, ואחר שתכלית שלמות האדם ולהידמות אליו, איך אדם משלים את צוניה שלהם, הוא בעצם נדמע לקדוש ברוך הוא, זה השלמות אינו מושג אלא במעשה הצדקה. וכן מצמינו ששמו יתברך שלום, שנאמר ויקרא לו השם שלום, וכן הצדקה והיה מעשה הצדקה שלום, וכן שלום רומז הקשר והקיום שיש לעולם עם חלקיו. אם כן, נמצאנו שהמצווה הגדולה הזאת היא המאשרת לאדם. מה שהופך את האדם להיות האדם,
השלם, להיות זה, זה הצדקה.
זה הצדקה.
אז הצדקה להיות שלם זה פשוט לתת צדקה.
יפה, הצדקה, כן.
אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, שבת שלום ומבורכת לך, ברוך תהיה.
שבת שלום וברך.
תודה רבה.